שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ב במסכת זבחים באתר סיני. אנחנו מתחילים 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם, נלמד עד אמצע עמוד ב', והשיעור היום יהיה 11.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך ונעסוק בקידוש ידיים ורגליים, בחלק השני נעבור לפסולים האחרים של המשנה. אז לגבי קידוש ידיים ורגליים, היום נראה 3 סוגיות שעוסקות במים של הכיור. הסוגיה הראשונה עוסקת בגודל של הכיור, כלומר כמה מים צריכים להיות בו. אז אומר רבי יוסי ברבי חנינה שצריך שיהיה כמות מים כזאת שמספיקה לארבעה כהנים לקדש ידיים ורגליים. איך הוא הגיע לזה? כי כתוב בשמות מם, ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו, כלומר סך הכל ארבעה אנשים. על זה מקשה הגמרא מברייתא שאומרת שני חידושים. חידוש אחד זה שלא צריך דווקא את הכיור, אלא אפשר לקדש ממים בכל כלי שרת. החידוש הזה זה לא הנושא שלנו. החידוש השני זה שהכלי שרת הזה יכול להיות קטן מאוד, אפילו קטן מרביעית. אז איך זה מסתדר עם הצורך שזה יהיה מספיק לארבעה כהנים? עונה הגמרא, באמת צריך שזה יהיה גדול לארבעה כהנים. מה שהברייתא דיברה, שאפשר גם כלי מאוד קטן, הכוונה היא לכלי שמשמש כברז. כלומר, שעושים חור במיכל הגדול ותוקעים שם איזה כלי שרת, וזה משמש כברז בשביל שמיים יצאו בצורה מסודרת. על זה הברייתא אמרה שלא צריך שזה יהיה בגודל מסוים. אז תרצנו את הקושייה על רבי יוסי ברבי חנינה לגבי הגודל, אבל עכשיו זה מעלה לנו שאלה חדשה על הברייתא, איך יכול להיות שהברייתא אומרת שאפשר להשתמש בכלי אחר כברז? הרי כתוב ורחצו ממנו משה ואהרון, כלומר צריך שהקידוש יהיה ישירות מהכיור, ולא על ידי כלי אחר שמחובר לכיור. עונה הגמרא, אתה צודק שמצד אחד כתוב ממנו שזה בא לצמצם דווקא מהכיור עצמו, אבל מצד שני, בפסוק אחרי זה כתוב, בבואם אל אוהל מועד וכולי, ירחצו כאשר ציווה השם. המילה ירחצו כאן מיותרת, כי הרי בפסוק לפני זה כתוב שהם רוחצים, אלא שזה בא לרבות שאפשר להשתמש גם בכלי שרת שמחובר לכיור ולא חייבים דווקא מהכיור עצמו. זאת המסקנה של הגמרא, בסוגריים נעיר שבאמצע הגמרא ניסתה ללמוד את זה שאי אפשר להשתמש לברז הזה בכלי של חול, היא ניסתה ללמוד את זה בקל וחומר מהכן של הכיור. הכן הזה גם הוא כלי קיבול, אבל הוא יושב הפוך ולא משתמשים בו ככלי קיבול, ויש לגביו לימוד מיוחד שאי אפשר לשים בו מים ולקדש ממנו. ממילא נעשה קל וחומר, אם הכן הזה שהוא בעצם נמשך לקדושה יחד עם הכיור, אי אפשר להשתמש בו לקידוש, כל שכן שאי אפשר להשתמש בסתם כלי חול. אז זה מקור אחד לזה שאי אפשר להשתמש בכלי חול, אבל את זה הגמרא מיד דוחה ואומרת אי אפשר ללמוד מהכן. אולי בכן אי אפשר להשתמש כי הוא בכלל לא מיועד להיות כלי קיבול, אבל כלי חול שכן מיועד להיות כלי קיבול, אולי בו כן אפשר להשתמש. לכן מהכן אי אפשר ללמוד לגבי כלי חול, אלא המקור, כמו שאמרנו מקודם, שילוב בין הפסוק ממנו לפסוק ירחצו. בזה סיימנו את הנושא הראשון, הנושא של הגודל של הכיור. המסקנה היא שהוא צריך להיות בגודל שמספיק לארבעה כהנים, אבל אפשר לקחת כלי אחר ולחבר אותו בתור ברז, אבל זה דווקא בכלי שרת. שתי הסוגיות הבאות שנראה זה חידושים שאמר ריש לקיש ביחס לכיור, בהם הוא משווה את הכיור למים של מקווה. החידוש הראשון הוא שמה שמשלים את המים של המקווה יכול גם להשלים את המים של הכיור, אבל את הרביעית מים שצריך בשביל נטילת ידיים, את זה אותו משלים לא יכול להשלים. זה מה שריש לקיש אמר, אבל צריך להבין על מה הוא מדבר. אז בהתחלה הגמרא מבינה שמשלים זה כפשוטו, כלומר שיש לי קצת מדי מים בתוך המקווה או בתוך הנטלה לנטילת ידיים, ואז אני מוסיף איזשהו נוזל שבפני עצמו הוא פסול, אבל בצירוף לרוב הנוזל אז הוא כשר, ואז כל המקווה כשר. מה הם אותם נוזלים? אז במשנה במקוואות פרק ז' יש דוגמאות השלג והברד והכפור והגליד והמלח וטיט הנירוק. אז זה לגבי מקווה ששם זה מצטרף. עכשיו נחזור לענייננו, אומר ריש לקיש, כיור בעניין הזה הוא כמו מקווה, בניגוד לנטלה לנטילת ידיים, ששם אי אפשר לצרף דברים שהם לא ממש מים. זאת ההבנה הראשונה במאמר של ריש לקיש, אבל את זה הגמרא דוחה. למה? כי אומר התכלית, אם אתה אומר שהנוזל הזה הוא מספיק מים בשביל להשלים את המקווה, אז שגם יוכל להשלים את הנטלה, ואם אתה אומר שלא, אז גם את הנטלה לא, זה התחייה הראשונה, והגמרא גם מביאה לזה דוגמה מטיט הנירוק, שזה אחד מהדוגמאות באותה משנה שהזכרנו במקוואות, והיא אומרת שאם מדובר בטיט נוזלי כזה שפרה הייתה שותה מזה, אז זה צריך לחשב מספיק כמים גם בשביל להשלים את המקווה ואת הכיור, וגם בשביל הנטלה. ואם מדובר בטיט כזה שגם פרה לא הייתה מתקרבת לזה, אז זה לא מספיק לא למקווה ולכיור, וגם לא לנטלה. זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת שהגמרא מביאה זה יבחושין, שזה יצורים שגדלים מתוך המים עצמם והם נחשבים כמים. גם כאן הגמרא יכלה לומר את מה שהרגע אמרנו, שאין סברה לחלק בעניין הזה בין המקווה והכיור לבין הנטלה, אבל היא גם מוסיפה לזה דבר נוסף, היא אומרת שלא יכול להיות שריש לקיש דיבר על היבחושין, כי ריש לקיש דיבר על נוזלים שהם קשרים רק כהשלמה, ואילו היבחושין קשרים ממש עם כל המקווה עשוי מהם ולא רק כהשלמה. בקיצור, זאת את ההבנה הראשונה במה שריש לקיש אמר, שיש דברים שמשלימים למקווה וכיור ולא משלימים לנטלה, אבל חיפשנו דוגמה כזאת ולא מצאנו, ואמרנו שמסברה אין סיבה לחלק, וזה מוביל אותנו להבנה שנייה במה שריש לקיש אמר. ההבנה השנייה זה שהוא לא דיבר על איזה נוזל יכול להשלים את המקווה, את הכיור או את הנטלה, אלא הוא דיבר על שיטה להוספת נוזלים פסולים בלי לפסול את כל העסק, וזה עובד דווקא במקווה וכיור ולא בנטלה. מה זה אותה שיטה? שיטה נקראת נתן צאה ונטל צאה. כלומר, למשל לגבי מקווה, אם יש לו מקווה שהוא בדיוק בגודל המתאים, יש לו שם 40 שאה של מים, והוא עכשיו הוסיף למקווה הזה שאה אחת של נוזל פסול, אז כיוון שכבר יש 40 שאה קשרים, אז הנוזל הפסול מתבטל בתוך המקווה והוא לא פוסל את המקווה. זה שלב אחד. בשלב השני הוא בא ולקח שאה של נוזל מתוך התערובת הכללית. עכשיו, ברור שכרגע מציאותית אין לנו 40 שאה של מים קשרים, כי הרי הנוזל הפסול התערבב בתוך המקווה, אז ברור שכרגע יש קצת פחות מ-40 שאה קשרים ויש את התוספת של הנוזל. בכל זאת כתוב במשנה במקוואות שם שהמקווה כשר. למה? כי כשהוא נתן את אותו נוזל פסול, המקווה נשאר כשר, כי הרי אותו נוזל התבטל אל המקווה. ממילא כרגע מבחינתנו כל הנוזל במקווה הוא נוזל כשר, ולכן זה שהוא הוציא שאה אחת לא משנה, כי עדיין יש לנו 40 שאה מאותו נוזל כשר. אז זה הדין במקווה. אגב, רבי יוחנן מגביל את זה שלא יכול להיות שבסוף נגיע למצב שיש רוב מהנוזל הפסול. בכל אופן, לענייננו, אומר ריש לקיש שאת השיטה הזאת אפשר לעשות במקווה ובכיור, אבל אי אפשר לעשות את זה בנטלה לנטילת ידיים. למה לא? מסביר רש"י שכיוון שבנטלה יש רק רביעית, הכמות הזאת היא לא מספיקה בשביל לבטל לגמרי את אותו נוזל פסול שנכנס אליה, ולכן אם אחר כך לקחו מהתערובת ועכשיו יש רק רביעית וחלק מהרביעית אותו נוזל פסול, אז כל הרביעית הזאת פסולה לנטילת ידיים. אז זה מה שריש לקיש התכוון כשהוא אמר שכיור ומקווה שונים בזה מנטלה. אגב, שפת אמת שואל על הסברה של רש"י, למה בגלל שיש בנטלה רק רביעית היא לא יכולה לבטל את אותו נוזל פסול? הרי הביטול צריך להיות תלוי ביחסים בין הנוזלים השונים ולא בכמות האובייקטיבית של הנוזל המבטל. בכל אופן, זה מה שריש לקיש אמר, שזה ההבדל בין כיור לבין נטלה. עכשיו, בא רב פאפה 9 שורות מתחתית עמוד א' ומקביל את מה שאמרנו עכשיו, הוא אומר שמה שעכשיו אמרנו שכשזה רק רביעית אז לא עושים את הדין הזה של נתן שאה ונטל שאה, זה נכון רק בכלי של רביעית שעומד בפני עצמו. אבל אם למשל יש מקווה שהוא עשה בה את אותה שיטה של נתן שאה ונטל שאה, ובאותו מקווה הוא גם חפר איזושהי גומה בדופן של המקווה, כך שיש מים שנכנסו לאותה גומה, ובסוף הוא ניתק את אותה גומה מהמקווה הכללי, כלומר שכרגע המים עצמאים בתוך אותה גומה, אז אפילו שכרגע יש שם רק רביעית, עדיין כיוון שהמים הגיעו מהמקווה הכללי ושם כן אפשר לעשות את השיטה הזאת, אז גם המים שבתוך אותה גומה נשארו קשרים ואפשר לעשות איתם דברים שעושים במים של רביעית. מה אפשר לעשות? אפשר להטביל בהם כלים קטנים בשביל לתאר אותם כמו מחטים וצינוריות. אז זאת ההגבלה של רב פאפה לחומרה של ריש לקיש בכלים קטנים, ובזה סיימנו את המימרה הראשונה של ריש לקיש שבה הוא משווה בין כיור לבין מקווה. המימרה השנייה היא 7 שורות מתחתית עמוד א', וכאן ריש לקיש מדבר על המים עצמם. אומר ריש לקיש שבכיור, כמו גם במקווה, לא צריך מים חיים של מעיין, אלא אפשר גם מים מכונסים של גשם. זה החידוש של ריש לקיש, ועל זה הגמרא מקשה מברייתא שמשם לכאורה משמע שכן צריך מים חיים בכיור. הנושא של הברייתא זה המים שבהם משתמשים בשביל לרחוץ את החלקים של העולה, כתוב בויקרא א' והקרב והקרעיים ירחץ במים, והברייתא לומדת מהמילה מים שאפשר להשתמש לזה גם בשאר מים, כלומר מים שהם לא חיים אלא מים מכונסים, והסיום של הברייתא זה וקל וחומר למי כיור. מה הכוונה וקל וחומר למי כיור? אז בפשטות הכוונה היא שלפני רגע אמרנו שאפשר להשתמש גם במים שהם לא חיים, ואז הברייתא מסיימת, אבל קל וחומר שאפשר להשתמש גם במים חיים. כלומר, לפי זה מי כיור הובאו כדוגמה למים חיים. אז זאת הקושייה על מה שריש לקיש אמר, כי כאמור ריש לקיש אמר שלא צריך מים חיים, ומהברייתא לכאורה יוצא שכן צריך מים חיים. עכשיו בסוגריים נעיר שברור שהברייתא לא התכוונה שאפשר לקחת ממש את המים של הכיור ולרחוץ איתם את העולה, כי יש לנו כלל שכשכתוב סתם מים בתורה זה דווקא מים שאין להם שום שם לוואי, ואילו המים של הכיור יש להם תיאור לוואי. מה התיאור לוואי? שהם מים קדושים. ממילא ברור שבמי הכיור עצמם אי אפשר להשתמש, אלא מה שהברייתא התכוונה זה שאפשר לקחת מים שהם כמו מי הכיור, כלומר כאמור שהם מים חיים, ולהשתמש בהם לרחיצת העולה. אז זה היה בסוגריים, ועד כאן כאמור הקושייה על ריש לקיש, שהוא אמר שהמים של הכיור לא היו מים חיים. עכשיו, הגמרא מנסה לדחות, והיא אומרת שאולי מה שהברייתא התכוונה כשהם רק קל וחומר למי הכיור שאפשר לשטוף איתם את העולה, היא לא התכוונה קל וחומר כי הם מים חיים, אלא קל וחומר כי הם מים קדושים. אבל את זה דוחה הגמרא, כי כמו שהרגע אמרנו, ברור שבמים של הכיור עצמו אי אפשר להשתמש. כל המטרה של הברייתא זה להביא את המים של הכיור כדוגמה לסוג של מים. ממילא, אם זה מובא כדוגמה למים קדושים, הרי כבר אמרנו שבמים קדושים אי אפשר לרחוץ את העולה. אלא ברור שזה מובא לא כדוגמה למים קדושים, אלא כדוגמה למים חיים, וזה שוב מחזיר אותנו לקושייה על ריש לקיש, כי ריש לקיש אמר שלא צריך מים חיים, ומהברייתא יוצא שכן צריך מים חיים. אז זאת הקושייה, ובשביל לתרץ את זה, בשורה השנייה בעמוד ב', הגמרא אומרת שבאמת זה מחלוקת תנאים. רבי ישמעאל אומר שזה מי מעיין, כלומר מים חיים, והברייתא היא כמו רבי ישמעאל, ורבנן אומרים שזה לאו דווקא מים חיים, וכך סובר גם ריש לקיש. ובזה הגענו לנקודותיים בשורה החמישית בעמוד ב', וסיימנו את המאמרה השנייה של ריש לקיש לגבי סוג המים. ריש לקיש אמר שלא צריך מים חיים, הקשנו עליו מברייתא ששם יוצא שצריך, והסקנו שזה מחלוקת תנאים. בזה סיימנו בערך שלושה דפים, שבהם דיברנו על הדין של כהן שחייב לקדש ידיים ורגליים לפני העבודה, ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה לשאר הפסולים של העבודה שהמשנה הזכירה בתחילת הפרק. היום נדבר רק על עוד פסול אחד, וזה הפסול של הרל. אז מה המקור לזה שכהן הרל אסור לו לעבוד, ושאם הוא עבד, העבודה פסולה? אז בדף י"ח עמוד ב' כבר ראינו שזה הלכה למשה מסיני, אבל יש לזה גם רמז בשני פסוקים ביחזקאל פרק מ"ד. את הפסוק שמלמד על עצם האיסור מביא רב חיסדא, כתוב שם בפסוק ט', כל בן איכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל מקדשי, והגמרא מביאה אחרי זה ברייתא שמסבירה שהפסוק מדבר על שני סוגים של כהנים. סוג אחד זה כהן שהוא בן איכר ערל לב, כלומר שהלב שלו אטום כלפי הקדוש ברוך הוא, והוא בן איכר, כלומר שהתנקרו מעשיו כלפי הקדוש ברוך הוא. סוג שני זה כהן שהוא צדיק גמור, אבל הוא ערל בשר, כלומר שהוא לא מהול. אלה שני סוגי הפסולים שאותו פסוק מדבר עליהם, והגמרא מסבירה למה הפסוק צריך לומר את שניהם, כי בכל אחד מהם יש חידוש. בערל לב יש חידוש שהוא אסור אפילו שלא רואים את הפגם שלו כלפי חוץ. בערל בשר יש חידוש שאפילו שמבחינת האמונה והלב הוא בסדר גמור, הוא רוצה למול, רק נניח זה מסוכן לו, וכל זאת סוף סוף כיוון שהוא לא מהול הוא פסול לעבודה. אז עד כאן הפסוק שמדבר על האיסור, ועכשיו לסיום נראה את הפסוק שמדבר על זה שזה גם פוסל את העבודה. שני פסוקים לפני זה כתוב, באביכם בני נחר ערלי לב וערלי בשר להיות במקדשי לחללו את ביתי וכולי. כלומר לא רק שזה אסור, אלא זה גם מחלל את העבודה. ובזה הגענו לנקודותיים בערך באמצע עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו היום. חילקנו את השיעור היום לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו עדיין על קידוש ידיים ורגליים, בעניין הזה ראינו שלוש סוגיות. סוגיה ראשונה זה הגודל של הכיור, שצריך שהוא יהיה מתאים לקדש לארבעה כהנים. מה שראינו שאפשר גם כלי קטן, זה בשביל לעשות ממנו ברז, וגם זה דווקא בכלי שרת. אחרי זה שתי הסוגיות הבאות היו שתי מאמרות של ריש לקי, שבהם הוא השווה בין הכיור לבין מקווה. מאמרה אחת הייתה שבמקווה ובכיור אפשר לשים שאה של מים פסולים ולקחת אחרי זה, וזה עדיין בסדר, מה שאין כן ברביעית של נטלה. מאמרה שנייה הייתה שבמקווה וכיור אפשר מים שהם לא חיים, לעומת זאת ראינו ברייתא שממנה משמע שצריך מים חיים, והסקנו שזה מחלוקת תנאים. עד כאן החלק הראשון לגבי קידוש ידיים ורגליים. אחרי זה עברנו לפסול של כהן הרל, אמרנו שהפסול זה הלכה למשה מסיני, אבל הבאנו שני פסוקים מיחזקאל שבהם רואים גם את האיסור וגם את הפסול, כל טוב.